הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, מסלול ההצעה, המובילים של ענף הרכב בישראל, בהגשת בועז קורפל וסגיב מגר.
אהלן, מה העניינים? ברוכים הבאים לעוד פרק של מסלול היצא, הפודקאסט של טרדמוביל. אני סגיב מגר, אנחנו מדברים פה על מנהיגות, אנחנו מדברים פה על ניהול, מדברים על שוק הרכב, מדברים על דברים שמעניינים אותי ואותכם ומרגשים אתכם. בועז פה איתי כרגיל, אהלן בועז, מה קורה אחי?
מה קורה? תגיד, סגיב זה גם באנגלית אותו דבר או שיש לזה איזה תרגום?
אתה יודע, כשגרתי בחולו מעט שנים, ואז שאומרים סגיב, אומרים סג'יב.
סג'יב.
סג'יב, במקום סגיב. אתה יודע, כל אחד איכשהו מסתכל על זה, אבל בסוף סגיב זה סגיב.
טוב, יפה. אז כיף להיות פה פעם נוספת, והפעם יחד איתנו, החבר נדב.
נכון.
באנגלית זה נדב.
שהוא נדב, כן. והוא אחד מהתותחים שקשורים לכל תחום המחירה ועוד ועוד, ויש בידיו כמה סודות.
אז כן, אז אני רוצה להרחיב קצת, כדי שנבין מה זה בכלל, מי זה בכלל נדב ומה זה בכלל האירוע הזה.
אתה מדבר עליו?
אני אדבר, לא עליו, על התפקיד שהוא עושה, אחר כך הוא ידבר על עצמו.
חשבתי שאתה יכול ללכת להביא שתייה בינתיים.
אז יש לי. בואו נתחיל. בגדול, בחברת רכב, אחד מהתפקידים הכי רגישים והכי חשובים, זה תפקידו של מנהל הסחר, שהוא בעצם מי שרוכש את כלי הרכב. נדב בעצם בתפקיד מאוד מאוד ייחודי בשוק, הוא בעצם מנהל הסחר של חברת טרדמוביל, שהיא גם בעצמה חברה מאוד יוניקית, מאוד ייחודית, מתרכזת בעיקר ברכישה של כלי רכב פרטיים, פחות הנושא הזה של החברות הגדולות שמביאות את כל הצי ליסינג שלהם, פשוט סולקות אותם במגרשים. אנחנו ממש מתעסקים בקנייה מקצועית של רכב פרטי, מאנשים פרטיים, ובעצם מוכרים אותו לאחר מכן גם כן לאנשים פרטיים. מתוקף כך, נדב עוסק ברכישה של אלפי כלי רכב בשנה. זאת אומרת, אם יש מישהו כבר באמת שאפשר לשאול אותו, מעבר לבועז כמובן.
יש לי שאלה מאוד חשובה אליו.
זה נדב, הוא בן אדם שצריך ואפשר לשאול אותו.
בדיוק. תשיג את עצמך, ואחר כך אני אשאל אותך את השאלה.
נדב מאיר זה אני, ספונטני, רגיש, לא. אני בענף הרכב מזה כ-20 שנה כמעט, בטרדמוביל מעל 5 שנים, מבצע את התפקיד של מנהל הסחר בשנתיים האחרונות, give or take, וזהו, הנה אני כאן.
מאיפה באת?
אני בעולם הרכב 20 שנה, התגלגלתי, התחלתי באלדן, הייתי קצת נהל אולם בסוברו, הקשמתי חלום, והפכתי להיות קניין בטרדמוביל, בתחילת 2020, והתגלגלנו בתוך המערכת, והאיש הנחמד הזה שיושב פה מולי, נתן בי את אמונו, והנה אני כאן.
והנך כאן. עכשיו, יש לי שאלה מאוד חשובה. בן אדם, במחזור החיים הרגיל שלו, אם יש לו את ההזדמנות ויש לו את האמצעים, בוא נגיד שהוא קונה 5-6-7 מכוניות לאורך חייו. כזה, מחליף 5-6-7 פעמים מכונית. אם יש לו את המזל ואת האפשרויות.
אני רק בשלוש שנים האחרונות החלפתי.
אז זהו. עכשיו, אתה משהו כמו, אתה קונה כמה אלפי מכוניות בשנה.
כן.
איך עושים את זה? איך רואים את זה? כשאני רוצה לקנות מכונית, אני בודק אותה ב-77 עיניים, ועושה המון 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 דברים. אתה לא יכול הרי לבדוק כל מכונית שאתה קונה.
או, בשיטת העבודה שלנו, שלי, וכמובן של צוות הקניינים שלי, אנחנו לא רואים את האוטו בעיניים. זאת אומרת, הרוב המכריע של המכוניות, אנחנו רואים בתמונות, אם זה בוואטסאפ, אם זה בסרטונים וכו', ומקבלים את המידע, אודות הרכב, בין אם זה רישיון רכב, בין אם זה היסטוריה טיפולים, בין אם זה סליקה, כמובן כפוף לבדיקה. זאת אומרת, מנסים לקבל את התמונה המלאה עד כמה שניתן מכך שאתה קונה את הרכב למעשה בשלט רחוק.
ברמה הפורמלית, אבל עדיין לא ברמה הטכנית. אתה לא נכנס לאוטו, לא סוגר דלת, לא מניע, לא נוסע, לא מפעיל מזגן, לא מחבר טלפון.
אז יפה. אז קודם כל, כמו שאמרנו, יש מגבלות על כך שאתה קונה רכב בשלט רחוק. זה אחד. שתיים, יש לנו שותפים. השותפים שלנו זה אנשי המחירות, נעלי הסניפים, של היבואנים, של הגופים שמהם אנחנו רוכשים את הרכבים. שיש פה יחסי אמון, שבסוף אתה צריך גם להסתמך על המילה של אותו בחור שיושב בקצה השולחן מול לקוח, שאמור לעשות איתו את אותה עסקת החלפה, והוא אמור לתת לך את התמונה האמיתית של האוטו.
דווקא הייתי חושב שרוצה לקחת את זה למקום קצת שונה. קודם כל, באופן כללי, אתה חי את השוק הזה חזק מאוד. מה קורה? מה הטירוף שיש בעולם הרכב? מה קורה כרגע? כי בסוף מרבית מי שמאזין לנו לא הולך וקונה 1,000 מכוניות בשנה.
כן,
אנחנו רוצים שתיתן לו את התובנה שלו. ברור, הרבה יותר מאלף, לא קצת, אלפי מכוניות, אנחנו לא שם.
אבל בוא נזכור, בלי לפרט, שנדב הוא זה שבסוף שם את כל אותם אלפי, כן, בחלון הראווה, שהצרכנים כן פוגשים.
חד משמעי.
אז השוק שלנו, אנחנו אוהבים לדבר על זה בשיחות פנימיות, מה שנקרא, זה השוק הכי מוזר וחסר רציבות, למעשה מאז תקופת הקורונה, שזה 5 שנים בערך אחורה, זה שוק שקיבל ועדיין מקבל כל כך הרבה מכות מכל כך הרבה כיוונים, עובר כל כך הרבה טלטלות, שמאוד מאוד קשה, אם פעם היינו יושבים ומנסים לתכנן שנה קדימה, היום אתה מתקשה אפילו לתכנן רבעון קדימה, שלא לומר חודש קדימה. זאת אומרת, השוק משתנה לנו בצורה כל כך תדירה, אם זה כמות מותגים בלתי נתפסת של מעל 80 מותגים חדשים שנמכרים היום במדינת ישראל.
וחדד את זה, היינו לפני שנתיים 50 מותגים, בשנתיים האחרות התווספו, אנחנו כבר ב-84-85 מותגים.
כן, מעל 80 מותגים. אגב, שני שליש מהם גם מתעסקים ברכב חשמלי, שזה גם חלק מהעניין. כל האימוץ הזה של תרבות הרכב החשמלית שהישראלים ידועים כ-early adapters, אבל פה זה עבד ביתר סט, כן. והשוק הזה צמח לממדים עצומים, ששוב, כל זוזה כזאת, כל רכב חדש שמגיע, וכל מותג חדש שמגיע, דוחק אחורה את החברים שהיו לפניו. והתזוזות האלה משפיעות באופן מאוד 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 משמעותי.
כי העוגה נשארת בגדול אותה עוגה. אני סתם יאגד את המספר כדי שקל 300 אלף בדיוק.
בחדש ו-600 בישן, בסדר?
כן, 600 אפילו יותר, לפעמים 700 בישן.
לפעמים גם מגיע למיליון, אבל אני דבר...
לגמרי, לגמרי.
600-700, כן.
וישן מושפע מהחדש כמובן, והמחירים וכן הלאה, אבל אני אומר, לאותה עוגה, נדחקים עכשיו 80 מותגים, אפילו יותר מ-80 מותגים. אני זוכר שהבן שלי היה ממש פצפון, אמרתי לו, אתה לא יכול להביא צעצוע חדש אם אתה לא מוציא אחד ישן. המקום במגירה של הצעצועים מוגבל, זאת המגירה.
אנחנו רואים את זה על הכבישים.
או.
אז בואו רגע נתחבר גם למה שבועז קודם אמר, וננסה רגע ללכת בצורה יותר שיטתית, סגמנט-סגמנט, או בסגמנטים המרכזיים שאנחנו מדברים, אבל לא נלך עכשיו על כל המנעד של השוק, אבל נדבר על הסגמנטים המרכזיים.
ואני אוסיף ואומר, אין כבר דבר כזה סגמנט, לדעתי.
אוקיי.
המושג סגמנט,
אולי כמסגרת, אולי כאיזושהי מסגרת, כי בתוך הסגמנטים יש לנו הרבה...
קטנות, גדולות, הרבה זוזות. אבל הכל מטושטש, הכל הפך להיות היום מטושטש. מה שהיה B נהיה B פלוס, מה שהיה C נהיה C פלוס, מה שהיה D נהיה D מינוס.
אז אני אנסה לחבר את זה למה שאמרת מקודם. אז בואו נדבר על השלב הראשון. אני או שאני עכשיו הבת שלי הקטנה קיבלה רישיון, או שאני סטודנט בן 23, תקציב מוגבל, חנייה מוגבלת היא איפה שאני לא גר, מחפש רכב, בעבר היה את הסגמנט הזה של מיני, סופרמי, סגמנט שגם נמצא תחת איום, תכף נדבר גם על זה.
סכנת הכחדה.
מה אנחנו עושים שם? אני בעולם הזה שעכשיו אני צעיר, רכב ראשון, מה אני עושה? איך אני ניגש לזה? מה בכלל מוצא בשוק? איך אני יכול חדש, משומש, מה עדיף לי?
אז כל הסגמנט הזה שנקרא מיני, זה למעשה מכוניות קומפקטיות, בדרך כלל עם מנועים קטנים, מכוניות שפעם כינו אותם מכוניות עירוניות. זאת אומרת, מכוניות שיותר מתאימות לנסיעה בעיר. מלכת הקטגוריה הזאת לאורך שנים, זה הייתה ועודנה קיה פיקנטו, שזה הפך להיות שם גנרי לרכב קטן. מישהו מחפש רכב קטן, אומר, אני מחפש קיה פיקנטו. אנחנו רואים את זה גם אצלנו, גם בשאר המקומות בשוק. למעשה, כל הסגמנט הזה הוא סגמנט שכמו שאמרתי, הוא בסכנת הכחדה. אם אנחנו נחזור 10 שנים אחורה, give or take, אנחנו מדברים על סוזוקי אלטו ב-49,900. אתה זוכר את זה, בועז?
כן.
49,900 היית קונה סוזוקי אלטו. היום ב-49,900 אתה יכול לקנות
אתה עדיין קונה סוזוקי אלטו.
כן, אתה יכול לקנות כמה סוזוקי אלטו. אתה יכול לקנות כמה סוזוקי אלטו בכסף הזה. ב-50,000 שקל היום אתה מגיע למצב שאתה קונה מיני משומשת בת 5, ולפעמים אף מבוגרת מכך, בהתאם לנתונים. מכוניות הבולטות בקטגוריה, כמו שאמרנו, אז קודם כל זה קיה פיקנטו, רכב צעיר למראה, סך הכל אמין, חסכוני, גם אם לא ספציפית בדלק, אלא בתחזוקה, בביטוח וכו'.
מערכות בטיחות מתקדמות יחסית לקטגוריה בדגם הזה, נכון, נכון. וכמו שאמרת, הופך להיות גנרי, ואני מסתכל כמוך גם על הקטגוריה כולה, אם לא היה את הפיאט 500, אז לא היה כלום, חוץ מפיקנטו. זה היה רק פיקנטו.
שהיום פיאט 500 מגיעה בצורה חשמלית.
בדיוק, רק חשמלית.
נשארנו עם 3 רכבים למעשה, היום עם החרם הטורקי שה-10 לא משווקת, נשארנו עם 3 רכבים בקטגוריה הזאת, נשארנו עם פיקנטו, שעולה כ-110,000 שקלים כחדשה, נשארנו עם טויוטה אייגו איקס, ונשארנו עם סוזוקי איגניס, זאת אומרת 3 רכבים בקטגוריית מיני,
שגם האיגניס כנראה...
כי היא כבר מתכתבת עם SUV כזה, גם מבחינת רמת מחיר, כבר חוצה את ה-120,000 שקל, שזה שהוא מגדיל לנו מצד אחד את טווח המחירים, מצד שני קצת יותר מרחיק את הקהל, שמחפש את ה... את המחירים הזולים יותר, כי אין היום רכב זול במדינת ישראל.
אז אם אני סטודנט שיש לו תקציב של 60-70 אלף שקל, לא 110, לא מגיע לשם, מה האופציות שיש לי?
האופציות שיש לך היום זה, כמו שאמרנו...
לסטודנט יש תקציב של 60-70 אלף שקל?
סטודנט מאיפה?
אוקיי, סטודנט בהרווארד, סטודנט בהרווארד, כאילו לתואר בכלכלה ועניינים.
עכשיו אני...
היום כולם כוכבי רשת, אתה יודע, זה...
איזה 60-70 אלף שקל, בוא.
30? כמה?
הבת שלי סטודנטית, תואר שני, גירדנו מתחת לאדמה 25 אלף שקלים בשביל לקנות לה ניסן מייקה. זה מה שהצלחנו.
בת עשור בערך.
כן, 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 כי המייקה לא משווקת פה כבר מזמן.
25 אלף שקלים מספיקים לרכב מיני סלש סופר מיני בערך בגיל 10.
2017, קילומטרה סביר, 27 אלף שקלים, זה בעצם היה המחיר, ואין שיזה
פי. טוב, גם עשו לך הנחה כי אתה...
לא עשו לי שום הנחה, זה יד פרטית, בן אדם, מה זה הנחה עשה לי? קרא אותי.
אגב, זה הסגמנט בי פאר הכי מבוקש. זאת אומרת, עד 40 אלף שקל, זה עולם שקשה מאוד לרכוש, ומהר מאוד אתה מוכר. זאת אומרת, המוצר הזה לא נשאר על המדף יותר מ-24-48 שעות.
זה העולם. והפערים פה, אם אנחנו נלך לעולם הישן, שיש בו דבר שנקרא מחירון, כאיזשהו עוגן לשוק הזה, אז המחירון הוא לא רלוונטי בכסף הזה. זאת אומרת, בסביבת מחיר של 30-40 אלף שקל, ככל ויש לך רכב עם נתונים טובים, ורכב שנחשב so-called אמין בשוק, ועם שוק בשוק, סליחה, אז המחירון בכלל לא על השולחן, הוא לא רלוונטי. זה הכל בהתאם למצב הרכב ומצב השוק, בסופו של דבר.
בוא נדבר קצת על
ובתוך הקטגוריה הזאת...
על ה-one notch בהל, מעל, המאזדה 2, ה-i20.
יפה, אז זה כבר הסופר מיני. עכשיו סופר מיני זה, יש כאלה יגידו, זה מיני על סטרואידים. זה מכוניות שמתאימות אולי קצת יותר למשפחות צעירות, אולי קצת יותר כרכב שני במשפחה, כמו שאנשים אוהבים בארץ. זה רכב שני בבית, שקצת יותר מתאים, כן לעגלה, כן לכיסא תינוק, כן לשימוש.
ופה יש כבר הרבה יותר דגמים.
יש קצת יותר דגמים. גם הסגמנט הזה הצטמצם לאורך השנים בגלל ענייני מיסוי, בגלל ענייני מערכות בטיחות, בגלל ענייני מס ירוק, שהפכו חלק מהרכבים ללא רלוונטיים. היום יש לנו קצת יותר היצע מאשר בקטגוריות המיני, אם זה מאזדה 2, אם זה C3 ו-208, ו-CT ביזה, וסקודה פאביה, ו-i20 שכרגע לא משווקת, אבל היא מאוד מאוד חזקה בשוק המשומשות. אלה רכבים...
אז מה יהיו ה...
רציתי לשאול, מתי תגיע לבוקס?
לדונג פאנק. חשמליות זה עולם אחר.
לא, אבל עדיין.
שיזכה להתייחסות
מוחלת בהמשך. יש גם את הסוויפט ועוד ועוד כאלה שהן מאוד מסורתיות.
לא חסר.
ותיקות בתחום סטוניק שהיא מכונית מצוינת.
סטוניק יש שיגידו שהיא SUV-A או SUV-B. אתה מבין, אתה מבין. בגלל זה ההתשתשות הזאת.
בגלל זה גם דיברתי על כל ה...
תשטוש סגמנטים, כן.
זה ממש, ממש מתחיל לשגע. כי... אתה רוצה דבר אחד, אתה נכנס לאולם, גם למגרש, ופתאום אתה רואה שבעוד 2,000-3,000 שקלים, במקרה של מגרש, 5,000 שקלים, אתה יכול להביא את מה שיש ליד ויותר גדול, ואז זה מתחיל קצת לשחק לך במוח.
הגבולות מתשתשים, איך תגדיר יונדאי ביון? איפה תשים אותה? בסופר מיני או ב-SUV?
לא, יונדאי ביון היא לא SUV, גם ביום טוב שלה היא לא SUV, יונדאי ביון היא אחות של ה-i20, והיא שם ברמה הזאת.
היא גם אחות של הסטוניק.
ואחות של הסטוניק,
כן.
וביון not anymore, כי ביון מגיע מטורקיה, וגם היא כבר לא איתנו.
עדיין קיימת כמשומשת.
נכון, נכון.
זוכה
לביקושים יפים. אני מייצג את ההדיוט. יושב פה ליד שתיכם, ושומע, שמעתי, ורקתם לי פה באוויר עכשיו איזה 15 דגמים שונים. אני רוצה שתעזור לי.
תפקס אותנו.
תהיה מורה נבוכים, תגיד לי רגע, מה טוב בזה, מה טוב בזה, למה לבחור את זה, למה לבחור את ההוא? מה בעצם השיטה שהיית ממליץ לי ללכת כדי להתחיל לחשוב, איך אני מסנן, איך אני מגיע למה אני רוצה לקנות?
צרכים ותקציב, אלה שני הדברים הראשונים שאתה שם על השולחן.
עברנו מלהיות סטודנט, פגשתי את אשת חלומותיי באוניברסיטה, התחתנו,
ואנחנו... איפה זה היה? בקפיטר? ספר, כאילו, תפתח לי פה.
הסיפור שלי הוא שונה, אחי. אני פגשתי אותה באפריקה.
אני בכלל הייתי...
סיפור אחר לגמרי.
אני ברחתי משהו. סליחו סטודנט מרחוק,
אבל הגענו עכשיו לעולם שאנחנו זוג צעיר, קצת עזרה מההורים אולי, ואוטוטו ילד ראשון, מה אני מחפש?
פה כבר נכנס לעולם השיקול של האם אתה מעדיף חוויית נהיגה סו קולד, או האם אתה מעדיף ללכת על האמינות, אוקיי?
או פרקטיות, או מה כבר אני חושב על ילד, אני צריך...
אם אנחנו מדברים בקטגוריה של הסופר מיני, אז יש לך את המכוניות, כמו שאמר בועז, יש לנו את הסוויפט, ויש לנו את המאזדה 2, ויש לנו את הטויוטה
יאריס. בוא נגיד עכשיו, קח מאזדה 2, וניקח את הקיצון השני, סיטרואן C3. תשווה לי אותם. למה לקחת אותה, למה לקחת אותה?
אז לא, לא, אם אתה רוצה לעשות קיצוניות, אז אתה, ואתה גם מסתכל בג'ט תקציב, אז אני חושב שהיאריס היא הדוגמה הכי מובהקת למכונית סופר מיני.
היאריס קרוס או היאריס
רגיל? יאריס בכלל, כאילו יאריס, יאריס קרוס לא, יאריס, כי היא גם היברידית והיא גם עוזרת לך בעניין הזה, גם האמינות של הטויוטה זה שם שעובד טוב ביד שנייה בכלל.
גם הסחירות של הרכב.
והסחירות שלה, ואני לא רוצה להגיד שמנגד C3, אבל ה-C3 היא באמת הזולה שבקטגוריה שאתה יכול להתעסק איתה.
יפה, אז יש יתרונות.
אז יש יתרונות, קודם כל C3, בתור אחד שמתעסק לא מעט עם הרכבים.
בתור אחד שנוסע רק ב-C3.
לא, אני דווקא לא לקוח של סיטרואן, עדיין, לפחות C3, ואם ניקח את החוטה התאומה, את ה-208, מביאות ערך אחר קצת, מביאות ערך אחר. אם נתמקד ב-C3, אז הנוחות ישיבה וההתנהגות של הרכב בכביש, קצת התנהגות יותר רכה, שיותר אהובה על חובבי האירופאיות באמת. היתרון במכוניות האלה באמת היום, זה נושא של value for money. אם אתה מחפש יאריס, מזדה 2 וכדומה, אתה בסוויפט, אתה צריך לקחת בחשבון שאתה תשלם
עוד כמה אלפים טובים.
כן, ולעומת זאת ה-C3 וה-208 נסחרות באזורים יותר זולים, אתה יודע, יש את החשש הזה, צרפתיות, צרפתיות, בסוף אנחנו מסתכלים, כשאנחנו באים לבחון רכב, אנחנו מסתכלים על היסטוריה טיפולים, אנחנו מסתכלים על מה עבר על הרכב, כל רכב הוא לגופו, ואני חושב ש-C3 באופן ספציפי זה אחלה פתרון, למי שמחפש רכב סופר מיני,
שהוא גם חסכוני. זאת אומרת, אתה יכול לקבל שנתון או שתי שנתונים מעל היאריס.
שני שנתונים לחלוטין.
באותו מחיר, עם חבילת אבזור, נוחיות וכו', שאפילו יותר טובה ממה שהוא היה מקבל ביפנית לצורך העניין.
כן, בוא נאמר כך, C3 2023 נמכרת במחירים שנמכרת יאריס 2020. זאת אומרת, אנחנו בפערים של שלושה שנתונים, שזה משמעותי, אתה מקבל רכב הרבה יותר צעיר, עדיין רכב במסגרת אחריות יבואן,
מצד שני, קנית יאריס, קנית מניה בטוחה.
מניה.
אתה יודע שהערך שלה יישמר, אתה יודע שלא יהיו תקלות, בעיות.
אותו כנל.
שם דלק. בסבירות נמוכה.
שם דלק נוסע ונגמר השיפור. סבבה, הבנו. עד עכשיו אני המשפחה, קניתי, לא יודע מה שהחלטתי לקנות, רצתי. החלטנו להתרחב, יש לנו כבר את הילד השני, את הילד השלישי. אנחנו מגיעים לעולם ה-SUV,
אתם זריזים למשפחת סגיר, תקשיב, משפחת מגר, אתם...
אתה רוצה לחזור חזרה?
אני עוד לא התרששתי מהקפיטריה, בוא נחזור לאפריקה. עברו כבר עם שלושה ילדים, תראה מה... וואו, וואו.
המסע לאפריקה, בוא נחזור אחורה.
אני מנסה לדבר על ה... אתה יודע.
אמרו לך שכל ילד זה מיליון שקל לפחות, לפחות זה היה.
היום זה כבר לדעתי שני מיליון לפחות זה שתיים.
או, בדיוק, בדיוק.
אז אם אנחנו מתקדמים קטגוריה אחת או סגמנט אחד למעלה...
SUV,
יאללה. עוד לפני SUV, אתה זוכר שפעם היה משפחתומטיות, 1600 אוטומט, זה היה כשם גנרי.
אין יותר, אין יותר.
סוברו לאונה, ואחרי זה התגלגל לביצועים של אנסר, אגב, ליסינג, זה נקודה שצריך ללחס לחשיבות, כי כשאתה היום פותח אתרי פרסום, פלטפורמות של פרסום רכב, יד שתיים וכדומה, נשפחות עליך מאות מודעות של טויוטה קורולה.
כאלה שנפלטו מליסינג.
רגע, זה לא רק. ליסינג, העלית פה נקודה
שקרית. זאת לא מילה גסה.
לא
התכוונתי שבאמת הזה, חס וחלילה.
כן, דווקא בתחום הזה, גם פה אנחנו נדבר גם על הסגמנט הזה, על הספורטאז', טוסן, 3008, אפשר לדבר על כל האירוע הזה, תכף נחזור לזה. אבל דווקא מעניין לדעת, לצרכן, למה טרדמוביל שמתמחה במחירה של פרטיות, בדרך כלל מוכרת בין 12 ל-15 אלף שקל יותר מאשר המתחרה שלה. תסביר לי, למה לקנות פרטי לעומת ליסינג? זאת אומרת, מה ההבדל בין העולמות הליסינג, השכרה פרטי? תן לנו הסבר.
זה, שוב, אם אתה תבוא לקנות את הרכב שלי מליסינג אחרי 3 שנים, אני, מה שנקרא, יכול לחתום לך על הרכב, שהרכב שמור ומטופל, הנה הייתי השבוע שעבר, בטיפול.
נהג יחיד.
סידרתי את הרכב כמו שצריך, הרכב שלי מתוקתק. זה אני יודע, רק על עצמי לספר ידעתי. מה קורה עם הקולגה שלי שנוסע בדיוק על אותו רכב, איך הוא מתנהג לאוטו שלו, אני לא יודע. אותו כנל, אגב, גם בן אדם פרטי, גם יש אנשים פרטיים שלא שומרים על הרכב שלהם, לא מטפלים בו וכו'.
אז הקטע הזה של ליסינג, שבדרך כלל מגיע מחברה, לאו דווקא פרטי, למרות שהיום ליסינג פרטי הפך להיות טרנד.
מאוד פופולרי,
די גדול.
יהפוך ויהיה עוד יותר.
יותר גדול, אתה צופה, אוקיי. אז ליסינג מחברה, בעיניי, כשמרן, זה דווקא יותר מתאים, יותר אולד סקול. יש קצין רכב בחברה הזאת, הוא דואג שהרכב יעבור טיפולים וישמור עליו.
קצין הרכב לא נוהג ברכב.
בסדר, אבל הוא לפחות, אתה יודע, מרים לך טלפון, אומר, האוטו יש טיפול, אתה נוסע עכשיו. זה לא שאני, טוב, עוד שבוע, עוד שבועיים, עוד זה, עוד חודש, עוד חודשיים. יש לי כסף החודש, אין לי כסף החודש.
רגע, בוא ניקח טויוטה קורולה כדוגמה מייצגת, או לא מייצגת. ניצא מנקודה אחת שהיא כן מייצגת.
היא בהחלט דוגמה מייצגת.
ניקח טויוטה קורולה, שאם אתה היום יוצא לסיור ביד שתיים, בירושלים, לצורך העניין, אתה רואה כמויות אדירות מאות, על גבי מאות של מודעות, של מחירה של טויוטה קורולה. היום היתרון, מאחר והמחירים של הרכבים יוצא הליסינג, בין אם יד ראשונה ישירות מהליסינג, ובין אם כבר עברו עוד יד בדרך, הפערים במחיר בין קורולה פרטית, ואם נתייחס לרמת הגימור היותר נמוכה, הסנס, לא לימיטד, שכבר מגיע קצת סנרוף, ריפודי אור שישראלים אוהבים, אלא סנס, שכל הפער בין סנס לגרסת הליסינג סן, זה פנסי ערפל ולוח שעונים דיגיטלי 12 אינץ', הפערים במחיר הם עצומים, זאת אומרת, אתה יכול לקבל רכב עם אותם נתונים או נתונים דומים, הבדלים של 3,000-4,000 קילומטר לנסועה שנתית, אם תיקח את זה רטרו, והפערים יכולים להגיע גם ל-30,000 שקל, בין מה שאדם פרטי דורש בשוק הפרטי, לבין מה שנמכר בשוק, במגרשי הרכב למעשה, של רכבים אשר נפלטו מליסינג, כי הכמויות הביאו את השוק למצב שההנחות הן הנחות גרנדיוזיות. אם תיקח אותי 5 שנים אחורה, מעולם לא הייתי חושב שטויוטה קורולה תימחר באזורים של 20-30,000 שקל פחות
ממחירות. מי קונה היום מכוניות סדן? מי קונה היום מכוניות סדן?
קונים ולא מעט, כי יש פה עניין של
תקציב. אני רואה את הגרף רק הולך ויורד. הסטיגמה סביב הסדן, שהיא הייתה מלכת הכביש, ever, בקורולה, באוקטביה, במאזדה 3, זה היה החלום הרטוב של כל מי שעבד בחברת הייטק וכולי. היום, מי מסתכל על המכוניות האלה? היבואנים מביאים רק SUV, ואם אתה רוצה עוד קצת SUV.
And yet, המכוניות האלה קיימות,
ולא רק שקיימות... קרוב ל-20-25% מנתח השוק.
לא רק שקיימות, גם מביאים עוד גמים חדשים. אם זה אלנטרה שהתחדשה לנו בתקופה האחרונה, אלנטרה היברידית, ואם זה צ'רי שהביאו את דגם אריזו, שבכלל הוא קורץ לצי הרכב עם הפלאגים.
אבל גם הצ'רי אריזו, גם הסיל 5, כל אלה אומרים לך, היבואנים, זה לשוק צי הרכב, בדיוק.
אנחנו מדברים על שוק משומשות.
בסדר, אבל הם נפלטות בסוף. אתה אומר, חוזרות חזרה לשוק, ואז מגיעה התמודדות, אז מגיע האתגר.
כי הכמויות הן
עצומות, נכון.
הכמויות הן עצומות, ובסוף זה משחק של מחיר.
ועכשיו היא אמורה ללכת לבן אדם פרטי, או מתוכננת לעבור לידיים פרטיות, אחרי שהיא הייתה בשוק הליסינג, היא לא תלך לעוד ליסינג, למרות שהיו כמה חברות שניסו לשחק עם זה עוד פעם, הליסינג חוזר ועוד ועוד בדיוק, אבל עדיין, הסוף שלה הוא ללכת לידיים פרטיות, ואז מגיע האתגר, כי הבן אדם הפרטי
רוצה לשבת בגובה.
רוצה SUV.
ועדיין, בן אדם שיש לו בכיס לצורך העניין 80,000 שקלים או 90,000 שקלים ומחפש שנתון גבוה ככל האפשר, כי בסוף יש פה עניין של value for money, כמו שהזכרנו את זה כבר כמה פעמים, ואני מאמין שלי value for money הוא דבר מאוד מאוד חשוב בשוק הרכב, בעולם הרכב, גם אני כצרכן. אז אתה אומר, רגע שנייה, מה ה-90,000 שקל שמצויים בכיסי? מה הכי טוב יכולים להשיג לי? נכון. האם יכולים להשיג לי SUV קוריאני משומש בן 5 או היברידית משפחתית בת 3? בת שנתיים.
אז בוא ניתן את הדוגמה, בוא ניתן את הדוגמה הספציפית, רגע, נגיד, בסגמנט הזה של
אז בסגמנט הזה יש לנו שתי כוכבות.
של ה-SUVים, כן.
אנחנו נחזור נעבור ל-SUV,
כן. אתה רוצה להגיד לך, כי ספורטאז' וטוסון, או טוסון וספורטאז'?
לא, הייתי הולך פה שוב פעם.
אותה גנרציה של...
אז הייתי הולך פה שוב פעם על העולם של 3,008, לעומת טוסון או ספורטאז'. זאת אומרת, זה בסוף העולמות, כי פה אתה קונה את האוטו שהוא לכאורה יותר אמין, יותר יציב, יותר מניה בטוחה, פה אתה קונה אוטו שהוא, יש לו איזה שם כזה לפעמים, שהוא לא נשמע הכי טוב, אבל אתה קונה אותו יותר חדש, אתה קונה אותו עם פחות קילומטרש, אתה קונה אותו עם יותר יבזור, אתה נותן יותר אוטו בפחות כסף, וכולי, לקחתי לך כבר את החלק מהתשובה, אבל אתה יודע, בסוף...
בועז ידידי נהג קצת על מכוניות, אני... רכב או שניים.
אומרים ש...
ובאמת חוויית הנהיגה שאתה מקבל בפז'ו 3008, אם אנחנו נדבר על הרכב הזה ספציפית, היא באמת מתכתבת עם רכבי פרימיום, גם ברמת היבזור, גם ברמת
טכנולוגיה.
טכנולוגיה, סביבת נהג וכו', לעומת היפניות קוריאניות שכן מצטענות יותר באמינות, כן, יש להם שם יותר טוב בשוק, כן, רמת שכירות גבוהה יותר, אבל בסוף, אם אתה מדבר על כסף, אם אתה מדבר מה הכסף שלך יכול להשיג לך, אז 3008 נותן מענה מדהים. בכל סדרת המנועים שלו, גם ב-1200, גם בבנזין 1600.
ואפילו בדיזל.
הדיזלים זה אפילו עוד יותר בולט, כי אין לך היום ג'יפונים דיזל בשוק. אם לפני כמה שנים היית מחפש, היית מוצא לא מעט מכוניות, לפחות 10, גם אם אני זוכר שהיו מגיעים גם בהנאה בדיזל, אין יותר. אז אגב, גם היום 3008 לא מגיעים בדיזל.
אתה מדבר עכשיו רגע על המיתוסים שבשוק, כן?
נכון.
הנה, אני חייב לזרוק פה איזה מיתוס. כי מול כל היפניות, קוריאניות או אירופאיות האלה שלהם, בסוף החלום הרטוב של רוב המשפחתיות ב-SUV זה רב 4.
כן.
זה מיתוס.
אגב, הנה עד כמה הסגמנט הזה מתשתש.
הוא עדיין מיתוס בעיניך?
הוא יותר ממיתוס, הוא אגדה.
בבקשה, הוא סופר מיתוס.
זאת אומרת, זה רכב שהוא, אתמול לדווקא היה לי דיון, אבל לא ניכנס לזה, היה לי דיון עם דווקא מישהו מיוניון בנושא, שזה רכב שהוא, תשמע, שמו הולך לפניו מזה 30 שנה, זה לא משהו שהוא חדש, ותמיד נסחר בשוק מעל המחירון, ותמיד יש ביקוש, ולא משנה מה הקילומטר, ברור שהקילומטרה שהם הנמוכים, יש להם ביקוש יתר, אבל גם ב-200 אלף קילומטר יש לרב ארבע קונה, ולא במחירי שחיטה, מה שנקרא אצלנו בשוק. שוב, הרב ארבע מייצג משהו.
ומה המיתוסים השליליים?
אז אם נחזור רגע לצרפתיות, בסדר?
תן לי נחש, זה לא מתוכנן. אני עכשיו שולף את כדור הבדולח, זה, הוא רוצה להגיד מכונית שהיצרן מתחיל ברש, נגמר בוו, באמצע נון, כשהדגם הוא קג'אר.
תשמע, הייתה לנו פעם שיחה על קשקאי לך ולי.
לא, קשקאי זה עוד מיתוס.
קשקאי ואחה...
קשקאי זה מיתוס, אבל כשהוא מדבר על דגם שלא מימש את המיתוסיות שלו, זה הקג'אר. למרות שבדיזל הוא דווקא היה טוב.
פחות גרוע, סליחה, כן, שלא יפגעו ממני. קג'אר זה רכב שמאוד מאוד קשה למכור בשוק, גם אם בין אם במנוע 1200, שידוע שיש עליהם, יש בעיות, נכון לפני שנתיים, 400 אלף מנועים כאלה הוחלפו בכל העולם, אני מעריך שמאז נוספו עוד איזה 400. הקג'אר באופן ספציפי זה רכב שנסחר המון 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 מתחת למחירון, ושוב, בגרסת הדיזל שלו, הוא לא רע.
הוא היה בסדר.
הוא לא רע, והוא גם מאוד מאוד זול.
כמו הפלוס. ותראה איך זה עובד מדור לדור. כי מה שהחליף אותו, או בא במקומו, לא בדיוק החליף אותו, זה ארקנה, שהיא...
ואוסטרל.
ואוסטרל. ודווקא שני הדגמים האלה, שהם באמת סבבה לגמרי, באמת סבבה לגמרי, סוחבים על הגב...
את הגיבנת.
את הגיבנת של הקג'אר. כי מי שנושך אותו נחש פוחד מצינור, וזה בעיה.
אז באמת לסגור את האירוע הזה של ה-SUV, אז יש את הסקולה שאומרת בוא נלך על המוכר והטוב של היפניות קוריאניות, ויש את הסקולה שאומרת בוא נלך על האירופאיות. נחזור ל-C3 רבע שעה אחורה, גם פה יש עניין של value for money. את אותו מחיר שאתה משלם על קוריאנית בת 5, אתה יכול להשיג 3,008 בת שנתיים בת 3.
אי אפשר לחתום, אני חושב, סגיב ונדב, בלי לדבר מילה על חשמליות. כי אנחנו עכשיו נכנסים לעידן שחשמליות, יד שנייה, נכנסות.
אז במילה, במשפט, כי זה פרק בפני עצמו.
אז השוק בהתאבות, הוא עדיין בהתאבות בחדש.
אבל התור הראשון של החשמליות עם הסוללות הקטנות כבר נמצאות במגרשים.
כן, אבל פה אם אתה לוקח לצורך העניין MGZS, שהייתה פורצת דרך, ZSEV, שהייתה פורצת דרך אז ב-2021, אז זה כבר רכב שזז באזורים של 70-80 אלף שקל בשוק, שמי שמחפש באמת משפחתית של אותו אחד שיש לו משפחתית בבית, חדשה ב-200 פלוס אלף שקל, שזה הסגמנט החם במשפחתיות, ומחפש כן רכב נוסף, כי כבר אימץ את תרבות הרכב המשפחתי, אז הוא כן פונה לאזורים של ה-70-80 אלף שקל, ושם ZS נותן אחלה מענה.
יכולה לעבוד.
נותן כן. אחלה מענה גם מבחינת אבזור, ששוב, השוק הזה רץ כל כך כל כך מהר, שאתה יודע, אתה קונה רכב היום, ואחרי חצי שנה הוא כבר נראה לך מיושן.
אז בפגישה הבאה... מצד שני, יש לו מעט דגמים שבאמת מאוד מאוד, יש התרסקות קולוסלית למחירון שלהם.
תראה, אבל אנחנו נמצאים כן. עכשיו בעידן, שהוא אמר קורונה, שג'ילי ו-BYD שהגיעו בתקופת הקורונה, אנחנו כבר 5 שנים מהקורונה, להזכירכם, 5 שנים. אוטוטו, אנחנו נראה אותם גם, במגרשים.
הם כבר שם.
ג'ילי כבר לגמרי שם.
והשאלה אם הלקוח הישראלי כבר משוכלל ומבין מה הוא מחפש ברמת טווח, ברמת אחריות, ברמת דברים כאלה, בחשמל.
מבין. לא מספיק, שוב, זה שוק בהתאבות, מבין, לא מספיק, בעיקר מה שמחפשים, וזה גם מה שוב, זה לפרק אחר, אבל זה גם פוגע קצת בטסלה, מה שמחפשים זה שלהיכנס לרכב ולקבל וואו, לקבל שואו, כי זה מה שהרגילו אותנו הסינים, לקבל איזשהו שואו, וזה אין לנו כל כך
בדגמים האלה.
בחשמליות
הוותיקות יותר.
בדיוק.
מצוין, נדב, קודם כל נעמת לנו מאוד, היה כיף אתם, גדול. אני אומר לכם שאין ספק שאפשר שפה לדבר פה עוד כמה שעות טובות ברור. על כל הדבר, ובטח ובטח משתכם פה.
ולא דיברנו על יוקרה, ולא דיברנו כן. על שטח, נכון, ולא דיברנו על המון, המון קטגוריות.
נשארים 5-6
שעות. אבל הוא אמר שיהיה עוד פרק.
שיהיה טעם לעוד.
נשארים 5-6 שעות ונבוא שם.
אז תודה לך, נדב.
יש לי חשבונית בשבילך, נדב, הכל בסדר.
בוא, אז מה אתה לוקח מהפרק?
הוא, וואו, בדיוק את הדברים שהוא פתח ואמר, זה שוק משוגע, זה שוק שמוטה טרנדים, היום זה כזה, מחר זה כזה, הנה אנחנו כאן וכבר צריך להסתכל שנתיים קדימה על מה שיהיה במשומשות, שזה פלאגינים, שזה על ההיט של היום, האם הוא יישאר גם על ההיט של מחר, כאשר הוא יגיע ליד שנייה, אלה השאלות הפתוחות. אני חושב שמה שאני לוקח בקטע החשמלי זה את מה שאמר נדב, שהלקוח הישראלי עדיין לא מבין את הכל עד הסוף בקטע של משומשת חשמלית. צריך פה איזה פרק ללמד את, את הקהל, איך להסתכל, איך לבחון, איך להשתמש, מה לקנות, וגם, אני לא בטוח שגם המחרונים שלהם כבר די מסודרים. בקיצור, יש על מה לעבוד.
אני אגיד לכם מה לקחתי, אני לוקח שלושה מסרים מרכזיים. הדבר הראשון, דווקא זה משהו שלא קשור לפודקאסט, זה משהו שקשור לעולם הלידרשיפ, המנהיגות העסקית, שאני יכול להגיד לכם שעם נדב, היה לנו את האירוע הזה, ובחור שהתחיל איתנו בתפקיד מסוים, עבר איזשהו תהליך מסוים אצלנו, ובאמת אני חושב שהפגין באמת מנהיגות בלתי רגילה בקבלת התפקיד, גם הוא יחסית צעיר לגילו, והוא עושה עבודה פנטסטית, ובאמת הוא עושה תפקיד אחד מהמורכבים בשוק הרכב בישראל, חד משמעית, וזה פעם אחת אני שם את זה רגע שנייה בצד. הדבר השני, זה לגבי הסגמנטים. בעצם אנחנו דיברנו פה, אני לפחות מה שאני מושך מהאירוע הזה, זה שיש לי פה בגדול, גם אם אני הולך על המיני וגם על סופר מיני או whatever, אני בא לקנות רכב בישראל, יש בגדול איזה שתי עולמות כאלה שאני רואה לנגד עיניי. פעם אחת ללכת על הבטוח ועל המנהי בטוחה והרגועה, שתמיד זה לקחת את הרכבים האלה שכבר יש להם reputation ויודעים שהם באמת גם שומרים על הערך שלהם וגם לא התקלקלו לי בדרך. אבל מצד שני, אם אני כן מוכן לעשות את הצעד הזה, אני כן אבדוק את האפשרות של לקנות משהו שהוא יותר חדיש, יותר טכנולוגי.
הצעד האמיץ.
הצעד שהוא, בוא נגיד, לאנשים שבאמת רוצים יותר ערך עבור הכסף שלהם, אז אני כן אבדוק את הרכבים האלה שהם פחות לכאורה אטרקטיביים, שיתנו לי שנתיים יותר גבוה, וקילומטראז' יותר
נמוך וכולי וכולי.
והדבר האחרון זה באמת שהחשמליות זה פרק שצריך להקדיש לו בפני עצמו. אבל תמיד כשהולכים לקנות רכב, יש את כל הפעולות הפשוטות שצריך לעשות, לדעת ממי אתה קונה את הרכב, לדעת איזה בדיקות אתה רוצה לעשות, לעשות את ההשוואות, לראות שמי שמוכר לך זה בן אדם אמין ולא איזה מישהו מהרחוב, כי בסוף יש פה המון מיסאינפורמציה ודיסאינפורמציה שיכולה לייצר עוגמת נפש אחרי רכישת רכב. אז נאחל למאזינים שלנו בהצלחה ברכישת הרכב הבא שלהם, ותודה לכם.
תודה נדב, תודה לכם. למדנו ועוד נלמד.
עוד נלמד.
נהניתי,
תודה. ביי.
מסלול ההצעה, המובילים של ענף הרכב בישראל, בהגשת בועז קורפל וסגיב מגר. הפודקאסטים של 103 FM.